שלום וברכה, רעים ואהובים, ממש ממש, ערב שבת קודש, פרשת וערה, שבת מברכין. אני קודם כל מתנצל על היומיים של ההיעדרות מהוואטסאפים, אבל הכל במגמה טובה בעזרת השם. אני רוצה להיכנס ברשותכם בעשרה שיעורים הקרובים. ועכשיו להתחיל בנחת, עם סיפור לשבת. מי שלא יצליח לשמוע את זה לפני שבת, אין דבר, גם במוצאי שבת. אבל אני חושב שזה יסודות גדולים מאוד מאוד. אני רוצה לעבור על עשר המכות, אבל כפי שהן באות בשבילנו, לא בשביל המצרים. אני אסביר למה אני מתכוון. אני אומר את זה בלשונו, של הרבי מאיזביצה, רדזין, הבית יעקב, בנו של המאה שילוח, שעל הניתוח המדהים שלו אני רוצה לבנות חלק גדול מאוד מהדברים. למה בעצם, כך הוא שואל, אי אפשר היה לתת את כל המכות האלה בבת אחת, בבומבה אחת, מה אנחנו צריכים? הרי הנה אנוכי שולח את כל מגפותיי בך ובעמך, הכל היה נגמר, כמה פעמים אומר הקדוש ברוך הוא לפרעה, אני רק מחזיק אותך עוד קצת, די! ואומר הרבי מאיזביצה דבר מעניין מאוד, אכן מצד המצרים היו ראויים לבוא בבת אחת. אז למה הם לא באו בבת אחת אלא בעשר? ולמספר הזה יש משמעות כל כך גדולה, ואנחנו בעזרת השם נשתדל להיות עשר וללמוד את זה לאט לאט. היום מתחילים רק עם אדם, אבל חכו. הוא קובע שהסיבה לעשר המכות היא שרק מצד ישראל היו צריכים להיות בהדרגה ולא בפעם אחת. כמו שכתוב, מעט מעט אגרשנו מפניך. למה? כי לנו היה טוב שנהיה עוד קצת במצרים, ונעבוד על תהליך הבירורים הזה, כדי שזה יהיה תהליכי, שנפנים כל מכה ונפנים מה הרעיון. זה דבר חשוב כל כך. אגב, אתם שמתם לב פעם שכולנו מדברים תמיד על עשר המכות, אבל בתורה הם לא נקראים בשום מקום עשר המכות. מופתים, אותות. הפעם היחידה שהמילה מכות מופיעה היא רק בכותרת הראשונה, עוד במעמד הסנה, והיקיתי את מצרים. זהו. בבחור כתוב והיקיתי כל בחור. אבל זה שהם כולם נקראים מכות, ומצד שני מופתים, נדמה שאולי זו החלוקה. מצרים צריכה להיות מוקה. ואם היא צריכה להיות מוקה, אתה יודע מה? תעשה איתם חסד, תקה אותם במכה אחת ותגמור. אבל אני צריך את המכות האלה להפוך למופתים, לרעיונות, להוכחות, לבחון את עצמי, איפה אני, מי אני, לתרגם את זה לחיים שלי. אז בואו, נתחיל עם אדם. ותוך כדי בעזרת השם נתגלגל לדצח והדש ובאחה ונברר כל מכה, כל מופת. מה היא עושה בי? זו מחשבה מאוד חשובה, היא הפיכה תפיסתית קצת, כי פרעה בפיג'מה באמצע הלילה וכולנו שונאים את פרעה, וברוך השם לא את עצמנו, ולכן קשה לנו להכניס את פרעו לתוכנו ולראות את הפרעו שבי. אולי יהיה לכם יותר קל להגיד את הקליפת פרעו שבי. תקראו לזה איך שאתם רוצים, את בחינת פרעו שבי. מה שבא לכם, העיקר שתראה את הסיפור כלפיך. ואז יכול אולי יהיה לקרות משהו. הקדמונת אחרונה אחרונה, למה כל כך חשוב לעשות את זה? פעם ישבו חבורה של יהודים אצל רבושר, רבושר פריין, זכר צדיק לברכה, והתלבטו, ככה שאלו אותו, למה יוצאים כל כך הרבה בעלי תשובה, אבל באמת פנימיים, עמוקים, דווקא לא מבית ספרנו, בלשון המעטה. ולמה, לא הייתי שם, אבל אם הייתי בטח היו מסתכלים עליי, למה, לנו, היהודים היפים, השי נעידנה, היהודים הנחמדים האלה, שבאמת, הכל בסדר, ואני כל כך חשוב, ואני כזה רב גדול וחשוב, למה אני לא מצליח להיות בעל תשובה כמו שמי שבא ממקום הרבה יותר רחוק מצליח? שאלה מצוינת. אתם יודעים מה הוא ענה? הוא ענה שמי שנמצא באדמה והוא כבר נרכב, והוא כבר כל כך כל כך נמוך, אז הוא נעשה גרעין רכוב, ואז כשהוא גרעין רכוב, הוא יכול לצמוח. אבל מי שלא מוכן להכיר בזה שהוא עין, לא מוכן להכיר בזה שהוא גרעין רכוב, הוא לא מוכן, הוא רק אומר. הוא פותח תמיד במשפט, לא שאני מושלם, אבל הוא לא מוכן להכיר בזה שהוא גרעין רכוב, אז איך הוא יצמח? מספרים על הרבי מרופשיץ, שאמר שכשיבוא המשיח, אז השיין אידן, כן, מי שדיברנו עכשיו עליהם, ילכו מהר מהר אל האנשים הפשוטים הפשוטים, ויגידו להם, תעשה לי טובה, תחביא אותי, תחביא אותי, שהמשיח לא יתפוס אותי. הוא הרי יראה את האמת. היי ואהובי, ערב שבת קודש, שבת שובבים השנייה והערה, עם 10 המופתים האלה, עם 10 המכות, בוא נתחיל. איך הסיפור מסופר עליי? דם. מכת הדם היא באמת ייחודית מאוד מאוד מכל המכות. לשני כיוונים. בצד אחד היא המכה הקלה ביותר מכל המכות. במה זה בא לידי ביטוי שהיא הקלה ביותר? זו המכה היחידה מהמכות שבהם פרעו מוטרה על ידי משה, שהוא אפילו לא מבקש בסוף להתפלל אל השם. הוא לא אומר העתירו, זהו מהצפרדים הוא יבקש את זה בכל מכה שבה יתרו בו. לא מבקש בכלל תפילה. לא סתם לא מבקש תפילה, הכל בסדר. מה הבעיה? יש לו חרטומים, גם הם יודעים לעשות ככה. וגם המצרים מסתדרים בסוף, ויחפרו מצרים סביבות היאור מים לשתות, ובסוף הכל מסתדר, ואיך הביטוי? ויפן פרעה, ויבוא אל ביתו, ולא שט ליבו גם לזאת. הוא לא סופר. הוא מתרגש, אבל הוא לא סופר. במובן הזה באמת זו מכה יחסית קלה. היא גם מוגבלת. היא לא המיתה. היא המיתה את הדגה, אבל היא לא המיתה בני אדם, כמו הערוב. פרעו לא זועק, הוא לא אומר, תלכו לעבוד, הוא לא מתחיל עם הכבדת, הוא לא סופר בכלל. אבל מאידך, מאוד מעניין, נראה כאילו המכה הזו היא המכה הכי חמורה שיש, למרות שהיא ההתחלה. קודם כל, היא המכה היחידה בכל המכות שיש לה פרומו. מה זה פרומו? כבר במעמד הסנה, כשבא הקדוש ברוך הוא אל משה ואומר לו, יהיה לך אות נחש, ואחרי זה אות צרעת, ואז הוא אומר, ואם לא ישמעו לא לכל האות הזה ולא לכל האות הזה, אז אתה תיקח ממימי היאור ושפכת היבשה, והיו המים אשר תיקח מן היאור והיו לדם ביבשת. בשום מקום לא ראינו שהוא עשה את זה לבני ישראל. כאן אומר רשי מיד, כאן הוא כבר אומר לו, תבוא מכת דם. עכשיו, לא רק שיש פרומו עוד לפני, כאילו זאת המכה, אלא יש גם בעצם, זה כאילו הכל, כי כשנצא ממצרים, אז אתם זוכרים מה יהיה בלילה הוא? אנחנו נשים דם, דם על הדלת ודם על המשקוף, דם. איך אומר בעצם רשי וחזל מיד, לא היכו אותם, במובן הזה היא מכה קלה יותר, אבל לפני שמכים אותם, היכו את יראתם, היכו את האלוה שלהם, היכו את הנקודה הזאת, ובמובן הזה אלה שני הצדדים. אז מה היא מכת הדם? ומה היא שוב אומרת לפרעה שבי? אז אמרתי לכם, אנחנו נלך עם הבית יעקב, אבל זה ממש ללכת עם הנפש עכשיו. בואו שוב לומדים פשט. את מכת הדם מצטווה משה ללכת לתת לפרעו ולהטרות בו מתי כאשר הוא יוצא בבוקר, השכם בבוקר, הוא הולך המימה. שם על המים הוא יפגוש אותו ושם הוא יצטרך להטרות בו. מהגן, אנחנו כבר זוכרים מה הוא מחפש שם על היאור פרעה. הוא אמר שהוא אלוה, ואז הוא הלך לנקביו, הוא נפנה. ושוב, תנסו כל הזמן לצאת לרגע מהפרעה בפיג'מה באמצע הלילה ולחשוב עליי. במכה הזו, שהדם, שהיאור הופך לדם, קורה גם עוד משהו שאולי אנחנו עובדים עליו פחות מדי. הדגה, כל הדגה אשר ביאור מתה. אני לא יודע אם אנחנו שמים לב לזה, זו נקודה גדולה מאוד. כל המין של הדגים נכחד. זה לא קורה במכות אחרות. מבחינת העוצמה, דיברתי מקודם על הקלות והקושי. זה לא קורה במכות אחרות. תזכרו את הדגה, אתם זוכרים שעם ישראל יבוא ויאמר יום אחד על הדגה אשר נאכל במצרים חינם? מה מייצג את הדגה הזאת שמתה? היאור מסריח, והיאור יבאש. כשמים הופכים לדם, אין חמצון, ברור שהדגה תמות, אבל הדם הזה קורש. הוא קורש לגמרי. לכן צריכים לחפור ולחפור מתחת לבטון שנוצר מהדם שקרש. ואז מסביבות היאור יחפרו המצרים עד שהם ימצאו את זה. והם ילאו, המצרים וילאו מצרים לחפור. שם העוצמה האדירה הזאת של היאור שמזרים לכל העולם ונותן את הכוח, שם תבוא נקודת העייפות שלהם והם לא יצליחו. והאדם הזה, וגם זו נקודה מרתקת בו, הופך להיות טוטלי, אולי יותר ממכות אחרות. כי הוא יהיה בכל מימי מצרים ובאגמים, והוא יהיה בעצים ובאבנים, הוא יהיה בכלי אבן ובכלי עץ, הוא יהיה באמבטיות בבתים. נכון שגם הצפרדע נכנסת לתנורים, אבל זה לא שאני לוקח כוס ופתאום היא הופכת לצפרדע. הצפרדע היא צפרדע, רק היא נכנסה הביתה. אבל כוס עץ או כוס אבן, שם גם פתאום כל מציאות המים, כל מציאות השפע, הופכת לדם. מה הוא מייצג הדם הזה? ומה הסיפור הזה של פרעה ושלנו ושלי בתוך הסיפור? נדמה, וכמו שאמרתי היום, אני מרשה לעצמי ככה כמה דקות יותר להיכנס לזה כדי להתחיל. שיש פה דבר הפוך לגמרי ממה שהיינו רגילים אליו. בעולם הקבלה, מכת הדם, כמו כל אחת אחרת מעשר המכות, באה כדי לייצג ספירה אחת מן הספירות. ומכת הדם מייצגת את הספירה התחתונה, את ספירת המלכות. גמרתי, אני חוזר לעברית שלנו. פרעה יוצא בבוקר, השכם בבוקר. בוא נדבר עליו כמה מילים טובות. דרכם של מלכים לעמוד ככה כל אחד בשעה שלו. שכן דרך מלכים לעמוד בשלוש שעות. ופרעה בכל אחת משלוש השלשות, דצח הדש באחיו בדם, בערו ובברד, משקים בבוקר ותופסים אותו שם. הפעם תופסים אותו על המים בבוקר. השכמת הבוקר מתוארת בדרך כלל כדבר רציני, וישכם אברהם בבוקר, וישכם אבימלך בבוקר, אז הוא מכנס את כל הממלכה. פרעה הולך אל היאור, ותחשבו רק רגע על פרעה שאמור לפרנס את מצרים. שוב, תתנתקו מהפרעה הרשע של מצרים עם הציורים מהגדה של פסח, עם איזה נסיך עם שיניים מפלצתיות. אני, פרעה אני, אני. בלשונו של הרבי מיזביץ, תקשיבו טוב, הוא היה יוצא המימה, וזה מורה על קבלת עול מלכות שמיים. תקשיבו, זו מהפכת עולם. מה? לאט לאט. ויש לו עדיין בחירה, והוא יכול לשלח את ישראל, והוא לא משלח. ואתם יודעים מה בא בעצם משה רבנו להראות לו? הוא בא לומר לו, זה לא שאתה באמת כופר בקיומו של אלוה. אתה פשוט כל כך מרומם את האלוה, תקשיבו למהפכה. אתה כל כך מרומם אותו, אתה כל כך
מרחיק אותו ממך, עד שאתה בכלל לא רואה כמה הוא משגיח פה בכל פרט. ואתה מקבל ממנו את הכוח, הולך אולי לבבא לקבל איזה ברכה, הולך להתפלל בבוקר, אפילו מקבל איזה עול מלכות שמיים נחמד כזה, ואז אתה מרחיק אותו מהמציאות, ולא רואה עד כמה ההשגחה היא כל כך פה, ועד כמה בעצם כל ההשפעה יכולה להיות אך ורק אם אתה כל הזמן מנחיח אותו פה. אתה מחליף אותו כמעט כמלך, על ידי זה שאתה מנסה אותו למעלה. תשמעו, זה כל כך עמוק. כתוב בפסוק, רם על כל גויים השם. מוסבר בחסידות, רם על כל גויים זה לא טוב. רם על כל גויים, כל כך רם, כל כך גבוה. רם, 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 רם. רם בגימטריה זה עמלק. רם, 240. רם על כל גויים, כמה גבוה. אבל הוא פה. ועכשיו תקשיבו מה קורה. ודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה קצת להתרחק ממני. לרבי מאיזביצה יש דוגמה כל כך יפה, כמו אב שמרחק מעט את בנו מעצמו, שלא ידע מהאהבה שלו כל כך, כדי שילמד את עצמו דרך ארץ, לכבדו. כך הקדוש ברוך הוא עושה לנו הסתרה קטנה ומרחיק עצמו מהברואים, כדי שילמדו עצמם דרך ארץ. פרעה מפתח שיטה שבה הוא מרחיק את השם יתברך עד פרעה, שהוא כאילו מרחיק אותו לגמרי מהבריאה. הוא אומר, בטח שיש אלוהים, אלא מה הוא חושב פרעה, שהוא באמת עשה את היאור, הרי הוא היחיד שיודע שזה לא נכון. אז מה הוא אומר? הוא הולך בבוקר, בלי שרואים, ואומר, הכל בא מאלוהי האלוהים, הודו לאלוהי האלוהים. אתם יודעים מה זה הודו לאלוהי האלוהים? הוא האלוה, אבל זה כל כך עליון, עכשיו אני. ואתה תופס עכשיו את הנפח, ואז כשאתה תופס את הנפח, אתם יודעים מה קורה? ההשפעה היא לא אלוקית, כי אתה חוסם את האלוקות. ואז המים נעשים דם. אותו היאור שכל עניינו להשפיע, להשפיע על היבשה, להשפיע החוצה, אותם המים שבאים לתת, אותם המים הופכים לדם והם נקרשים. כמעט כמו קריאת ים סוף, רק ההפך. והדגה מתה. חשבתם פעם על הדגים? הדגים האלה שגם במבול לא מתו, הדגים האלה זה בריאה מדהימה. זו בריאה, קודם כל, שזקוקה למקור חייה. היא לא יכולה שנייה בלי מים. חיות היבשה, ככל שהן פרימיטיביות פחות, כך הן זקוקות פחות ליבשה. הצמח לא יכול בלי היבשה, אבל החי כבר יכול להסתובב, והאדם בכלל כבר מסתובב במחלקת עסקים במטוסים. אצל הדגים זה בדיוק הפוך. דיברנו על זה כשדיברנו על וידגו לרוב בקרב הארץ. תקשיבו טוב למלך הזה שלא יודע את יוסף, ובכל אחד מאיתנו יש פרעה קטן שלא יודע את יוסף, ויוסף הוא הדגים. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, אתם יודעים מה זה עלי עין? כתוב בזוהר הקדוש שהדגים, תקשיבו, זה דבר פלא פלאות, שהדגים לא ישנים אף פעם. לא ישנים. כי אין להם אפפיים, והם לא עוצמים את העיניים. איך הם יעצמו את העיניים? יאכלו אותם הם. אז הם כל הזמן נעים, אתם יודעים למה הם כל הזמן נעים? כי הם נמצאים באינסוף, כי הם נמצאים בתוך התהרה, כי הם נמצאים בתוך המים. בחסידות כתוב שהדגים מייצגים את ההשגחה. את ההנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הדגים מייצגים את האהבה של הקדוש ברוך הוא ליצור הכי נמוך, שקצת עוד מחובר אליו, שכל הזמן נמצא במים. הוא יכול להיות גופי קטן או קריש גדול, שרץ קטן במים, צדף. אבל כשהוא במים, הדגה מתה. היאור הופך כולו לדם. החוש שפועל פה עכשיו במכת הדם ואחר כך גם בצפרדיה הוא חוש הריח. בכל אחת מהמכות עוד נדבר יפעל חוש אחר. בכינים יבוא המישוש. לא ניכנס עכשיו. חוש הריח, החוש החוש של להריח מרחוק, להריח ריח, זה הדבר הכי רוחני, להריח זה לא לגעת, זה לא, הנה יש לי. החוש הזה הולך והופך למסריח, כל המציאות נאטמת. ובזה הראה לו הקדוש ברוך הוא, אשר בעת השם יתברך שולח השפעתו, כשהוא שולח אותה דרך הקודש, דרך ישראל, אז השפע הולך מבורר, מתנקה, הוא מגיע לכל מקום. אבל אתה פרעו, אתה אוטם אותו. והקדוש ברוך הוא נותן לי כוח לאטום אותו. ואני קורא מיד לחרטומים ואומר, כן, נכון, הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה כוח, אבל גם אני יכול לקחת טוריה ולחפור בצד ולהמציא המצאה חדשה, והנה, ריבונו של עולם, כבר מצאתי חנייה, אני לא צריך אותך. ועוד דקה אחרונה, אתם יודעים לאן זה יביא בתכונות, במידות? לפירוד, לחוסר יכולת להשפיע, לכעס. אני המנהל. ואם אני המנהל, אז אני גם עוצר את ההשפעה ונותן את ההשפעה. אני פותח וסוגר את השיבר של היאור, אדון פרעו. ולפעמים אני מתנהג כמו פרעו רק מפני שבבוקר בבוקר הלכתי המימה וקיבלתי עול מלכות שמיים וסימנתי וי ונהייתי שיין יד ועכשיו פתאום השפע נהיה לדם והדגה. היצור הזה שמזכיר לי כל הזמן שלא ינום ולא ישן, הדגה מתה. ואז אפילו להתפלל אין לי כוח. אפילו להגיד למשה ואהרון, לכו תתפללו בשבילי. היי גבלט, הערכתי היום, בכוונה, השלמנו קצת. במוצאי שבת, אנחנו הולכים לבקר את ידידינו הבא, את הצפרדיה. להתראות בעזרת השם עם הבירורים הכל כך מתוקים האלה של עשרת המופתים. שבת שלום ומבורך לנו ולכל ישראל. להתראות.